שמעתי סיפור על בחור חשוב ממשפחה חשובה, מישיבה חשובה, שנפל, התחיל לרדת מהדרך, הפסיק ללמוד, וכו' וכו'. עד שאפילו עזב את הישיבה, ואז ביקשו מהסטייפלר, זכר צדיק לברכה, הוא יכול לדבר איתו שיחת חיזוק, המשפחה הייתה מאוד מקורבת. אז הסטייפלר שאל אם הבחור עדיין עם הלבוש של בן ישיבה, או שהוא כבר החליף את הלבוש. או שהוא כבר לבוש כמו הרחוב. אז אמרו לו שהוא כבר לבוש כמו הרחוב. אז הוא אמר, ככה אין לי מה לדבר איתו, אין סיכויים. ובי גוין. הגוין אומר, יש פסוק, פשטתי כותנתי איכה אל בשנה. על הפסוק, פשטתי כותנתי איכה אל בשנה, אומר הגוין, יהודי שלבש בגדים של גוי, שפשט את הכותונת, וכבר להחזיר את זה חזרה זה מאוד קשה. איכה אל בשנה. זה כבר קשה ללבוש את זה בחזרה. לא תמיד אנחנו מודעים מספיק לכוח של הלבוש על הילדים. זאת אומרת, מה ההשפעה של לבוש על ילדים, וכמה זה חשוב לבנות את זה, לחנך את זה. במגזר החסידי זה מאוד בולט שהם מצליחים, גם הבחורים המקולקלים ביותר שלהם, לא מורידים את הלבוש. זאת אומרת, יש חבר'ה שעושים הכל, אבל את הלבוש הם יכולים לעשות דברים הכי גרועים והכי נמוכים, אבל הלבוש קיים.
זה כבר הולך בגדר של חילול השם.
אז אתה יכול מצד אחד להגיד לי זה חילול השם, אתה יכול להגיד לי הוא חי במשחק, הוא חי ברמאות. זה הכל נכון, אבל היתרון של השמירה, זאת אומרת, יש לו צד יותר קל לחזור בתשובה, יש לו צד יותר קל לתקן, כי אין לו את הפשטתי כותנתי. זאת אומרת, יש כאן את ה... אני אנסה קצת לדבר בכלל על הלבוש, קצת להסביר את הנושא הזה, זה נושא מאוד מעניין. נתחיל עם הבנות בסמינרים. ב-40 שנה האחרונות יש קרב, ממש קרב מלחמה בין אמהות, מורות, בנות של הסמינרים על בגדים, כזה חצאית, כזה גרביים, כזה חולצה, כזה זה, כן בסדר, לא בסדר. הולך מלחמות שלמות בכל הבתים, לא כל הבתים, אבל בהרבה בתים הולך שמח, מלחמות. יש טענות שהסמינרים מגזימים, יש להם דרישות יותר מההלכה ויותר מוגזמות ויותר זה, וכו' וכו'. בעצם, מה זה לבוש בכלל? מה זה לבוש? האם אנחנו מתלבשים כדי... והיער כתוב אצל האדם הראשון שאכל מעץ הדעת, אז והיער כי ירום הוא, זה הסיבה שאנחנו מתלבשים? ודאי שלא. ודאי שלא רק זה, נגדיר ככה. הגוין כותב שכל מקום שכתוב עניין של לבוש, בפסוקים, הכוונה היא למידות. זאת אומרת, שלבוש בעצם זה ביטוי לאישיות של הבן אדם. כשאני רוצה להגדיר מה האישיות של בן אדם, אדם מבטא את עצמו. אדם מבטא את עצמו עם לבוש. יש אדם שלבוש מכובד, יש אדם שלבוש בזוי, יש בגדי עשירים, יש בגדי עניים, יש בגדי מלכות, יש בגדי שררה, יש בגדי צבא, יש בגדי... יש כל מיני סוגים של בגדים. שבעצם אדם מבטא את האישיות שלו דרך הבגדים. זה בעצם, הבגדים זה ביטוי לאישיות. כתוב תלמיד חוכם שיש רבב על בגדו חייב מיתה. מה הכוונה? שאסור שמתי פעם אכל מרק ונזל קצת, אז הוא חייב מיתה? לא, תלמיד חוכם שיש רבב על בגדו, הכוונה היא שיש גם במידות שלו. זה המושג רבב על בגדו. תלמיד חוכם לא יכול להרשות לעצמו שיהיה לו פגם במידות. כי זה חילול השם גדול. אבל זה לא דווקא נקודה של איזה קטם על החליפה. העיקר, הנושא של לבוש, זה לבטא את האישיות. בנשים, זה עוד יותר קיצוני מה שבגברים. אישה הולכת לחתונה, היא רואה עוד שלוש נשים עם סמלה כמו שלה, היא צריכה פסיכיאטר. היא לא יכולה דבר כזה. גבר פחות אכפת לו. למה? כי אצל אישה היא מרגישה שהבגדים זה ביטוי לאישיות שלה. אישה מבטאת את האישיות שלה דרך הבגדים שהיא לובשת. הנה פסיכולוגיה מעניינת של המאה השנה האחרונות בנושא בגדים. בית חולים יש לו תפקיד לטפל בחולים. עכשיו תחשבו שיושב מנכ״ל של משרד ראש הממשלה. שאם אני רוצה להיפגש עם המנכ״ל של משרד ראש הממשלה, אני צריך לעבור שבע מזכירות עד שאני יהיה לי את הזכות לפגוש את הוד רוממותו, המנכ״ל החשוב. והמנכ״ל הזה חולה, ובאה אחות, בחורה פשוטה, שגמרה ציונים ככה בקושי שבע, גם זה היא העתיקה. ומי ומה היא? והיא תגיד לי עכשיו מה לעשות, ואני גם אשמע בקולה, מה פתאום? מה פתאום שאני אשמע בקול איזה אחות שככה באה? מה פתאום שאני אשמע בקולה? אז, אבל בית חולים לא יכול להתקיים אם לא יהיה לצוות הרפואי שליטה על, על החולים מצד אחד. מצד שני יש כל מיני אנשים שמה פתאום אני אגיד להם מה לעשות? אז בנו שיטה לפני 100 שנה. החליטו, סיפרו לאנשים שזה מטעמי בריאות, אבל החליטו שכל חולה בית חולים צריך לבוש פיג'אמה. הוא לא יכול לבוש הבגדים שלו מהבית. אז מה קרה? לקחו לך את הבגדים, לקחו לך את האישיות. זאת אומרת, כדי לשלוט עליך, אני צריך קודם כל לקחת לך את הבגדים. ברגע שאני לוקח לאדם את הבגדים, אני לוקח לו את האישיות. כבר הרבה יותר קל לשלוט על בן אדם, בגלל שלקחתי לו את הבגדים שלו. בעצם תסתכלו גם המקומות שצריך לחיות על משמעת, שזה צבא, זה משטרה, זה בית סוהר. קודם כל, אתה בא לצבא, קודם כל, תתחייל. מה הפירוש המנה תתחייל? תלבש מדים. קודם כל, תלבש מדים. אבל ברגע שאתה לובש מדים, אני לקחת לך את הבגדים שלך, אתה לובש את הבגדים שלי, לא את הבגדים שלך. אותו דבר שוטר, אותו דבר באסיר ובית סוהר. כל האנשים שרוצים לשלוט עליהם, קודם כל, לוקחים להם את את הבגדים. בעצם הבגדים זה ביטוי שאני משהו, שאני בן אדם שיש לי אישיות. לקחו לי את הבגדים, אני אין לי אישיות. לוקחים לי את האישיות על ידי שלוקחים לי את ה... שאל אותי פעם אחד בן של אחד מגדולי המשגיחים בישיבות. אחד מהמשגיחים הכי גדולים שהיה בישיבות. אז בא אליי הבן שלו ושאל אותי, למה התלמידים של אבא כל כך מעריצים אותו, כל כך מדברים על האבא שלי בכזה הרצה, כל התלמידים מכל הדורות. ואני לא מצליח להסתכל על אבא כל כך בהרצה, כמו שהתלמידים מסתכלים על אבא שלי. הוא אומר, למה אני לא מעריץ את אבא שלי עד כדי כך, כמו התלמידים? אמרתי לו, כי התלמידים ראו את אבא שלך עם הפרק, ואתה ראית אותו מפיג'אמה. זאת אומרת, עצם העובדה שאתה ראית את אבא שלך לא רק עם פרק, אלא גם עם פיג'אמה, זה כבר משהו משפיע על היראת הכבוד, על ההרגשה שלה, שכאילו דמות כזאת, הוא לא כזה דמות, הוא גם עם פיג'אמה. כאילו, למרות שגם עם פיג'אמה הוא לא עשה מעשים שהם לא בסדר. אין לו איזה לשון הרע לספר לי מה קרה בפיג'אמה. אבל עצם הביטוי של האישיות הוא ביטוי של... ולכן כשרבים עם בחורה על הלבוש ואומרים לה, את לא צנועה, המורה אומרת לתלמידה, את לא צנועה, המורה חושבת שהיא מדברת על צניעות, והילדה מרגישה שהם מדברים איתה על האישיות שלה. רוצים לפגוע לה באישיות, רוצים... ולכן הילדות לא נכנעות. למה ילדות לבושות לא צנוע? ניקח ילדה בסמינר, גדלה בית חרדי, פתאום מתחילה, לא רוצה ללבוש בגדים כמו שצריך. מתחילה לקצר את החצאית, מתחילה ללבוש ג'ינס, מתחילה ללבוש צבעים כאלה שונים, מתחילה כל מיני שטויות שבנות. למה זה קורה? למה זה קורה בכלל? כי בדרך כלל הבנות האלה זה בנות שחיות באיזושהי בעיה עם עצמם. הבעיה הכי גדולה שיש לבנות זה בעיה חברתית. לפעמים בת מרגישה שלא הולך לה בחברה. היא לא כל כך מצליחה להשתלב בתוך החברה, היא לא כל כך מצליחה שירצו אותה בחברה, שיהיה לה חברות. עכשיו, מה זה חברה בכיתה? חברה בכיתה זה מעגלים חברתיים. אין 50 בנות בכיתה שהן חברה. לא קיים. יש מעגלים. יש מעגל של 5-6 בנות המצוינות, עוד 5-6 בנות הצדיקות, עוד 5-6 בנות החרוצות. יש את המעגל הנמוך. המעגל הנמוך של הבנות הלא טובות. בכל מעגל לא תמיד בת מצליחה להיכנס. בנמוך קל מאוד להיכנס. מה צריך? רק להתאים את הלבוש. תתלבשי כמו שהם, יש לך כבר מקום במעגל של, של הזה. ולכן הרבה בנות מתפתות ללבוש הלא טוב, כי יש להם מצוקה חברתית. רק זה. בגלל שהן מרגישות שלא כל כך הולך להם בחברה, אז הן מחפשות איזה מעגל חברתי שכן ירצה אותם. המעגל החברתי שרוצה אותם בקלות זה המעגל הנמוך. אז לפעמים בת הולכת למעגל הנמוך כדי לקבל בכלל מעגל חברתי. עכשיו אני צועק אליה, תלבשי לא ככה. אם היא תלבש לא ככה, אז לא יהיה לה חברות. היא לא יכולה, אני מעמיד אותה בניסיון שהיא לא יכולה לעמוד בו. היא לא יכולה לוותר על חברות. כי אם היא תתלבש כמו צדיקה, הצדיקות לא יקבלו אותה במעגל שלהם. והמקולקלות גם לא. אז מה, תישאר בלי חברה בכלל? קשה לה. אז היא מתחילה להתווכח. אבל בעצם אנחנו צריכים לטפל בבעיה שלה עם החברה, לעזור לה, ולא לריב איתה על החצאית. מלריב על החצאית לא יצא לי כלום. אני יותר צריך לטפל למה הילדה מרגישה מצוקה עם הנושא של חברה. יש עוד בעיה שבנות מרגישות מצוקה בדימוי עצמי. מרגישות שאני בחורה לא שווה. ודרך הבגדים היא מנסה כאילו להיות שווה. תשאלו אותי איך חצאי ג'ינס עושה אותה יותר שווה מזה? זו שאלה מעניינת, אבל ככה זה קורה. ככה זה קורה אצל הבנות האלה, שפתאום היא צריכה איזה סוג של חצאית יותר בולטת, יותר פרובוקטיבית, כדי להרגיש שהיא בכלל בחורה שווה. ואז מתחיל עוד פעם מריבה בבית, שהאימא אומרת לה, אני לא מוכנה כזה חצאית, והמורה גם כן אומרת שלא מוכנה כזה חצאית. אבל הבעיה שלה זה לא כן כזה, הבעיה שלה זה בעיות אחרות לגמרי. ולבעיות האחרות אנחנו בכלל לא יודעים אותם, ולא מתייחסים אליהם, ולא מטפלים בהם, ורוצים ורבים עם הילדה. ומה שיוצא מזה זה רק דבר אחד, מריבות גדולות בלי שום תוצאות. אף פעם לא יוצא תוצאות מהבעיות האלה, בגלל אותו דבר נושא של בחורים. אותו דבר נושא של בחורים. זה יכול לבוא לידי ביטוי לא רק בבגדים, משקפיים. היום משקפיים זה עבודה זרה שלמה. איזה משקפיים, איזה משקפיים לובשים, זה היום לא... איזה חגורה יש לנו במכנסיים, איזה סוג כיפה, איזה סוג חולצה, איזה סוג כובע, יש היום כל מיני הלכות. שולחן אורך שלם היום, מה לובשים, מה לא לובשים, איך לובשים, איזה עניבה לובשים. זה סוגיה שלמה. זה סוגיה שלמה. אבל אם נבדוק את הסוגיה הזאת לעומק, נגלה שבעצם יש פה איזה קו של נחיתות חברתית. עוד פעם, זה בחורים שרוצים להרגיש מקום בחברה. יש בחורים, או ילדים אפילו, בחיידר, שפתאום מרגישים שהם תחויים מפני החברה. מרגישים שאין להם מקום בחברה. וזה יוצר על הילדים האלה לחץ נפשי מאוד מאוד קשה. אין להם מקום, אין להם חברים, אין להם מי שאוהב אותם, אין להם מי שרוצה להיות חבר שלהם. הם חיים כל הזמן בחרדה מהמעמד החברתי שלהם. זה קושי מאוד מאוד, במיוחד בגיל ההתבגרות, הקושי הזה מעיק בצורה מאוד קשה, מאוד מאוד קשה לילדים. איפה המקום שלי בחברה? איפה המעמד שלי בחברה? ולפעמים הם קונים, או שנדמה להם שהם קונים, זה לא חייב להיות נכון, אבל לפחות מבחינת מה שהם חושבים, נדמה להם שהם קונים את המקום ואת המעמד בחברה דרך הלבוש. זאת אומרת, כשהם מרשים לעצמם להתלבש ככה או ככה או ככה, הם כאילו, אני זוכר ששמעתי בחור מבוגר, מדריך, בחור יותר צעיר, שמתחיל שידוך עם פעם ראשונה, אז הוא אמר לו, אתה רוצה לעשות רושם על הבחורה בפגישה, תלך עם הכובע ביד. אל תלבש את הכובע, תחזיק את הכובע ביד, תלך. זה יעשה רושם על בחורה. כמובן שזה שטויות, כמובן שאין לזה שום תרומה לשידוך שלו ולא לרושם שלו, אבל תראו לפעמים באיזה, באיזה צורת חשיבה, באיזה, באיזה מעגלים הדברים האלה זורמים. הם זורמים במעגלים שאנחנו בכלל לא יכולים להבין אותם. אבל המעגלים האלה קיימים. הם קיימים, ובחור נדמה לו שאם לא יהיה לו כזה סוג משקפיים, או כזה סוג תספורת, או כזה סוג... אני לא מזמן ראיתי בחור ממש מצוין מצוין, בישיבה מאוד טובה. היום יש תספורת של כל ה... אני קורא זה לתספורת המלצרים. יש כאלה שכמו המלצרים צריכים לעשות איזה קרבולת כזאת קדימה. אז הנושא הדגל בעולם, בעולם התורה, זה המלצרים. הם הראשונים שהתחילו ככה להסתפר כמו כל הזה. ולאט לאט יש גם בחורי ישיבה שנהיים מלצרים. אז אני רואה לפעמים בחורים ממש מצוינים, מצוינים מאוד. מסמידים עצומים, ולא מחסירים תפילה אחת בישיבה, ולא סדר אחד בישיבה, וגם מדקדקים בהלוכה והכל. ופתאום בתספורת הוא פתאום מתחיל, אני לא אגיד לגמרי, אבל ככה, סימנים של... פתאום הוא נהיה קצת... אתם יודעים, יש סיפור על אבשלום זלמן נוירבך שבא אליו אברך, שאבא שלו נפטר, וחבר הכי טוב שלו חיתן בת, והוא אמר, מה, אני לא אהיה בחתונה של החבר הכי טוב שלי, אבל הוא אבל, אבל לא אסור ללכת לחתונות. אז הוא הלך אבשלום זלמן, שאל אותו, אם הוא יכול לבוא לחתונה, ובשולחן שהוא יישב, הוא יהיה המלצר. הוא יגיש לאנשים את מהמגש, את הצלחות, הוא יגיש לאנשים בשולחן שלו. ואלה, מדין מלצר, הוא יכול לשבת אולי בחתונה בצורה הזאת, אפילו שהוא אבל. אמר לו אבשלום זלמן, כן, אבל בתנאי שתלבש את העניבה הזאת של המלצרים, לפני שאתה... לפני שאתה יושב שם. אם אתה... אם תלבש את העניבה, זה בסדר, אתה יכול להיות כזה מלצר. זאת אומרת, יש לפעמים, רואים, בחור מאוד טוב. אז אני פגשתי, לפני כמה זמן, פגשתי כזה בחור, ממש מצוין. אין תפילה שהוא מחסיר. אין סדר שהוא מחסיר. הוא מדק בהלוכה, הוא לומד באסמודה. ופתאום מתחילים כזה תספורת. מה התברר? מה התברר? שבשולחן שלו בחדר אוכל, יושב בחור מאוד קריזמטי, מאוד עם מעמד חזק בחברה עם השפעה. והבחור הזה התחיל להסתפר ככה. אז הוא רוצה... בעיני אותו אחד למצוא חן. הוא רוצה להראות לאותו אחד שאני... אני חברמן כמוך. והוא לא מבין אפילו מה הבור שיש בכזה תספורת. הוא באמת בחור צדיק ותמים אפילו. אפילו לא מבין כשאני אמרתי לו, מה אתה הולך עם תספורת של מלצרים? הוא נפגע? אמר איך אני מדבר עליו ככה. אבל הפגיעה הזאת היא עזרה לו לקלוט. איך אפשר להסתכל על... עכשיו, מה הסכנה? הסכנה בדברים האלה תמיד, הלבוש הוא מחייב לאדם. הלבוש זה דבר מחייב. אדם שהוא מתלבש נכון, הוא מחויב לנורמות של החברה הטובה. נקרא לזה ככה, כמו שמי שמתלבש לא טוב, בעצם נכנע ומחפש להיכנס לחברה לא טובה, ככה מי שמתלבש כן טוב, זה מחייב אותו להיות בחברה הטובה. כשבחור או בחורה מחויבים להיות חלק מהחברה הטובה, גם בדקה שיש להם איזה יצר רע לעשות משהו לא בסדר, אומרים לעצמם, כן, אבל אני הרי מהחברה הטובה, אז לא כדאי להפסיד את זה. לא כדאי להפסיד את המקום, את השם, את המעמד של החברה הטובה. עכשיו, זה לא ביטוח של 100%. זה לא דבר שהוא לגמרי, לגמרי... בטוח. כמובן שיש פה ושם. אבל בגדול זה כלי שמאוד מאוד שומר. זה כלי שמירה. הלבוש הוא צורה ששומרת על הבן אדם. בן אדם שמתפלל בית הכנסת עם כובע וחליפה או בלי כובע וחליפה, זה לא אותו דבר. במה זה לא אותו דבר? בהרבה דברים. הוא פחות מרשה לעצמו לדבר באמצע התפילה, הוא פחות מרשה לעצמו לצאת באמצע התפילה, הוא פחות מרשה... הרבה דברים. עכשיו, אבל יש כאלה שעם כל הזה כן עושים את כל הדברים הלא בסדר, נכון. זה לא עוד הפעם, זה לא שאדם שלבש כובע וחליפה, אין לו בחירה. יש לו בחירה ויש לו יצר הרע. יש לו הכל, זה לא, אין דבר כזה. אבל כשאנחנו מדברים על ילדים, על בחורים צעירים, על בחורות צעירות, שם הניסיון הוא הרבה יותר קשה והרבה יותר גדול. הרבה יותר גדול. אי אפשר לתאר באיזה ניסיונות לפעמים הם נכנסים והם עומדים כי הנפש שלהם היא עדיין לא מבושלת, היא לא יציבה. הצעירים, הנפש שלהם לא יציבה, היא לא מבושלת. ולכן בשלב כזה של החיים, כמה שיותר מנגנוני הגנה, כמה שיותר שמירה, ככה יותר טוב. ככה יותר טוב. כי לא מזמן ישבתי עם בחור צעיר, שאמר לי, אני לא יכול ללמוד. אמרתי לו, בסדר. שב בישיבה, תספור את המנורות בתקרה. הוא אומר, מה אתה מדבר? מה, ככה אני יכול לחיות? אמרתי לו, תשמע, אתה לא לומד ולא מתקדם ולא כלום, אבל אתה לא נחשף לכל הניסיונות שהרחוב היום מעמיד. אם תצא מהישיבה, אתה תחשף לניסיונות שאתה לא יכול לעמוד בהן. היום בחור שיוצא מישיבה נחשף לניסיונות שהשם ירחם. רק לנסוע באוטובוס ומישהו פתח רדיו ולשמוע 5 דקות חדשות, לפעמים אפשר לשמוע דברים, השם ירחם. אנחנו לפעמים כבר לא מודעים לזה, אבל זה בחור צעיר, בחורה צעירה. מה הם שומעים? אני כבר לא מדבר מעבר לזה. אני כבר לא מדבר לראות עיתון, לא מדבר לראות את האינטרנט, לראות את הכל. זה דברים לא פשוטים. והצעירים האלה, הם לא מקבלים את זה בפרופורציה נכונה. זאת אומרת, זה משפיע עליהם והורס אותם פי, יכול לבוא בן אדם ולהגיד, שמע, גם אני נחשפתי ואני בכל זאת שומר תורה ומצוות. יכול להיות. יכול להיות. זה כמו שמישהו אומר, אני, אבא שלי אמר פעם, שמי שמעשן 80 שנה, בטוח לא ימות צעיר. זה נכון. זה נכון שאם אדם מעשן 80 שנה, אז בטוח הוא לא ימות צעיר. אבל כמובן שבתור בדיחה זה טוב, אבל לבוא ולהגיד שהנה אני מצאתי מישהו שישן 80 שנה ולא קרה לו כלום, מישהו שאכל שומנים ולא היה קיבל אף פעם התקפת לב והכל היה בסדר. זה שטויות. זה שטויות, כי אין דבר כזה. אין דבר כזה. אדם צריך להיזהר, אדם צריך לחשוב ולפחד, אשרי אדם מפחד תמיד. במיוחד כשזה נוגע לחינוך ילדים. בחינוך ילדים נקודת המוצא היא כמה שיותר מאוחר שילד נחשף לדברים לא טובים, ככה הסכנה יותר קטנה. כמה שהוא נחשף בגיל יותר צעיר, הסכנה יותר גדולה. הילד בדרך כלל אין לו כלי עיכול איך להבין את מה שהוא רואה ומה שהוא שומע. אין לו כלי עיכול נכונים. וכשילד אין לו, הרי הכל זה עניין, כשאנחנו יש לנו בבית בשר, שעמד 3 ימים, אפילו כבר במקרר, הוא כבר מתחיל להיות לא טעים וגם לא בריא, ואנחנו זורקים אותו. לאן אנחנו זורקים אותו? לפח הזבל. פח הזבל הוא עומד יום שלם בשמש, והוא מתחמם, והוא מתחיל להסריח, וזה אחרי 3 ימים אצלנו שהוא התקלקל וכבר זרקנו אותו. מה קורה לו שם? הנה, עכשיו יש שביתה. אז כל הפח זבל מלא אוכל מקולקל, מסריח בצורה קיצונית. באים כלבים וחתולים ואוכלים את זה, ולא קורה להם כלום, אף אחד מהם לא חולה. אם אנחנו היינו אוכלים את האוכל הזה, אף אחד מאיתנו לא היה נשאר חי. אף אחד מאיתנו לא היה נשאר חי לאכול את האוכל הזה שיש היום פח זבל, אחרי שביתה של יומיים, שזה הכל בשמש שם מתחמם, והם באים הכלבים והחתולים ואוכלים את הבשר הזה, ולא קורה להם כלום. למה? כי הקדוש ברוך הוא ברא להם קיבה כזאת וכלי עיכול כאלה, שהאוכל הכי מקולקל, לא מזיק להם. הרי זה עניין של כלי עיכול. בכלי עיכול של בן אדם, הוא אוכל דבר כזה, הוא בסכנת חיים, ובעל חי אוכל דבר כזה. וזה עוד כלום לעומת חזיר, מה שכלבים וחתולים אוכלים, זה עוד סטרילי לעומת מה שחזיר יכול לאכול. הוא יכול לאכול הכל, אין משהו שהוא לא יכול לאכול. ואף על פי כן, הוא אף פעם לא חולה. אין וטרינר לחזירים, עד כמה שאני יודע, לא קיים וטרינר של, אני לא מדבר פה בארץ, נגיד, עם כשרות וזה, אבל אפילו אצל הגויים, לא שמעתי שיש וטרינר לכלבים, לסוסים, לחמורים. לא שמעתי שיש וטרינר לחזרים. זה בעל חי שאף פעם לא אוכל, והוא אוכל הכל. אין משהו שהוא לא אוכל. זאת אומרת, למה? יש לו כלי עיכול. הכלי עיכול שלו שונים. גם מבחינה נפשית, גם מבחינה רוחנית, גם מבחינה רגשית, יש לבני אדם כלי עיכול. מה מותר להם לשמוע, מה אסור להם לשמוע, מה מותר להם לראות, מה אסור להם לראות. הדברים לא פשוטים בכלל. לכל אחד יש כלי עיכול אחרים לגמרי. וכשאנחנו חושבים למה נוער נחשף, אנחנו צריכים תמיד לחשוב מה כלי העיכול שלו. הלבוש זה אחד השומרים הכי חזקים. הגמרא אומרת, כיוון שאדם רואה שיצרו מתגבר עליו, ילבש שחורים וילך למקום ש... מה זה ילבש שחורים? תוותר על הלבוש, כדי אתה רוצה לחתור? אתה יודע, אז למה תוותר על הלבוש? זה לא רק בגלל שזה חילול השם שאתה בא עם, עם הלבוש הזה, אלא זה גם הכוונה, זה קצת נותן לאדם טלטלה רגשית. הנה, אני צריך לוותר על הלבוש ולעשות עבירה, אז גם הפוך. אז כל מה שלא ויתרתי על הלבוש, אני לא אעשה עבירה. זאת אומרת, זה איזשהו משהו רגשי ששומר עלינו, משהו רגשי ששומר עלינו להישאר בתוך המסגרת, לא ליפול למקומות לא נכונים. והדברים האלה, אם אנחנו נותנים לילדים הרגשה מהרגע הראשון שלבוש זה חשוב ולא מתפשרים, לא מתפשרים. כשהילדים עוד קטנים ממש, צריך מהרגע הראשון תמיד להלביש אותם בסטנדרט שמתאים, כמובן שאני לא אומר ש... אבל צריך להלביש אותם תמיד בסטנדרט שמתאים לרמה הרוחנית של המקום שהם לומדים בו, בסטנדרט שמתאים לגיל שלהם, ולא להיות קצת ליברלי, ולא להיות קצת וטרן, ולא להגיד לא נורא כשנוסעים חוץ לעיר לאיזה דודה, ללבוש חצאית קצת פחות מהתקן של הסמינר, כי... סך הכל אנחנו נוסעים לעיר חילונית, לדודה חילונית, אז מה קרה אם הבת תלבש משהו קצת פחות, לא חס וחלילה, אבל קולקל, אבל קצת פחות. לא, התקן חייב להיות בכל עת ובכל שעה ובכל מקום, ואסור לוותר על זה. אסור לוותר על זה. הילדים צריכים להרגיש שללבוש יש חשיבות, ערך, וזה לא סתם, זה לא שיגונות של סמינר, זה לא עקשנות של מורה, זה לא משהו שכאילו סתם... סתם באים ואומרים, אלא להסביר לילדים שמאחורי הדברים האלה יש ערכים. אני זוכר, ישבה אצלי בחורה במשפחה מאוד מאוד טובה, שהתחילה ללבוש ג'ינס, והיא הייתה משפחה של תלמידי חכמים, אז היא שאלה אותי שאני אראה לה רמב"ם או שולחן ערוך, שכתוב שאסור ללבוש ג'ינס. תראה לי כזה רמב"ם, תראה לי כזה שולחן ערוך. יותר מזה היא טענה שהבד של חצאית ג'ינס הרבה יותר רבה מהבד של החצאיות של כל הצדיקות בסמינר. אז ההפך, אני עוד יותר צנועה מהם. והיא באה מוכנה, היא באה מוכנה עם... ואז אמרתי לעצמי, אני אענה לך על זה אחר כך, והתחלתי לדבר איתה על דברים אחרים. פתאום שאלתי אותה, היה לה אח, בחור מצוין, עמד בטיפחה, בחור צדיק, שאלתי אותה, תגידי, מה הכי מחפש בשידוחים? והיא התחילה להגיד לי שהיא מחפש ככה, מחפש ככה. אז אמרתי, תשמעי, יש לי שכנה, בחורה מצוינת, ממש מצוינת, אבל יש לה ג'וק, היא לובשת ג'ינס, היא יכול להתאים לאחיך. אז היא אומרת, לא, אחי בחור מאוד רציני. אמרתי לה, ישמעו אוזנייך מה שפיך מדבר. כשמדברים על בחורה עם ג'ינס, אז הוא לא מתאים לאחיך כי הוא בחור מאוד רציני. נו. עכשיו את אמרת מה רע בג'ינס, איזה רמב״ם זה כתוב, לא לבוא, היא שאלה אותי, איזה רמב״ם כתוב לבוא זה. אמרתי, הנה, הרמב״ם שלך כתוב שבחור רציני לא לוקח בחורה עם ג'ינס. והן מבינות את זה, הן לא טיפשות. הן לא טיפשות. כשרוצים להתווכח, אז אומרים לך, תראה לי את הרמב״ם, תראה לי את השולחן ערוך ש... אבל כשהן שוכחות את הוויכוח, ואתה כאילו שואל אותם משהו צדדי בכלל, כאילו על שידוך לאח שלה, ושם היא הולכת עם האמת, אז היא אומרת לך, הכי בחור רציני, מה אתה מדבר על כזה... מה אתה מדבר על כזה דבר? זאת אומרת, יש פה איזה אמת שלא כדאי להתווכח, כי ההפך, כשמתווכחים, הם מתבצרים בטענות ולא מוכנים לשמוע כלום. זה לא נושא לוויכוח. הם צריכים לקבל הרגשה, זה דבר ערכי, זה דבר חשוב, לבוש זה דבר חשוב, והלבוש אסור לוותר. בלבוש לא מתפשרים. ובחור צריך להתחנך למושגים לא יוצאים לרחוב בלי כובע וחליפה. כובע וחליפה זה לא בגד של תפילה. בדור שלנו בטח. זה לא בגד של תפילה. בחור לא הולך לרחוב, לא הולך לסופר בלי כובע וחליפה. צריכים להתחנך על זה. אני לא מדבר, כשאני הייתי בחור ישיבה, זה כבר לא קיים היום וזה אבוד. אבל כשאני הייתי בחור ישיבה, אני זוכר, היו באים ביום שישי לים עם כובע וחליפה. ומתפשטים, נושאים בגד ים. אבל עד הים היו באים עם כובע וחליפה. היום זה כבר מת, גמרנו. אין, זה כבר, אנחנו לא יכולים כבר להגיע לזה היום. אבל זה ברור, זה ברור שצריכים להרגיל בחורים שהלבוש הוא ערך והוא לא סתם. זה בחורים וגם בחורות, גם בחורות. לבוש זה לא רק צניעות. זה לא רק אם את עומדת בקריטריון של שולחן ערוך להיות צנועה או לא. כי באמת יש כל מיני לבוש שלפי שולחן ערוך הוא בסדר. ובכל זאת זה לא, בת ישראל כשרה לא מתלבשת ככה. ויש הרבה דברים שאין להם הגדרה ולא יכול להיות להם הגדרה, כי תמיד יימצא המשהו הקטן. אבל אם אני בא מנקודת השקפה, שהנה כתוב בחז"ל, אחד הדברים שנגלו ישראל למצרים, שלא שינו את לבושם. מה זה שלא שינו את לבושם? הם שמרו על איזה מסגרת שהיא מחייב של אני יהודי. זה הפירוש שלא שינו את לבושם. הם שמרו על מסגרת שאומרת מחייב כזה להגיד עליי מי שרואה אותי וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך. זה הפירוש, זה הפירוש להתלבש כמו יהודי. שאתה כל מקום שאתה בא, אז מסתכלים עליך בתור אחד ששם השם נקרא עליך. עכשיו, השם השם נקרא עליך הזה, הוא הופך להיות מחייב שלי כלפי עצמי. אני כאילו מרגיש שזה מחייב אותי. ובמיוחד בילדים, במיוחד בילדים ובצעירים ובנים ובנות, ויש הרבה שעוד עם בנות יותר מקפידים בלבוש, אבל בנים לא רואים בזה כזה אסון. וכן להפך, יש להפך של הבנים, אבל בנות מבטרים להם, כי הבנות יותר קשה להם. צריך לדעת, זה נושא שצריך לבוא אליו מהכיוון הערכי. מהכיוון של הכבוד העצמי. זה לא הכבוד שלך, וזה לא הכבוד של הבית שלנו, וזה לא הכבוד של המשפחה שלנו, שאת תתלבשי ככה. לא להתווכח שולחן ערוך. לא להתווכח זה, אלא לבוא ולהגיד, זה לא הכבוד שלנו, זה לא הכבוד של הבית שלנו. זה לא הכבוד של המשפחה שלנו, זה גם לא הכבוד שלך או שלך, שרואים אתכם בכזה צורה של להתלבש. זה השפלה בשביל כולנו. ואם נותנים להם את ההרגשה שאתה משפיל אותנו, אתה מבזה את המשפחה, אתה מבזה את עצמך, זה עוזר. זה עוזר. כי בדרך כלל, הדברים האלה, בשלב הראשון לפחות, לפני שהם מתחפרים בעקשנות, כשמתחפרים בעקשנות זה כבר בעיה, זה כבר קושי. אבל לפני שמתחפרים בעקשנות, כשמתחיל הדברים הקטנים, אם אנחנו עומדים על זה חזק, זה לא ייפול, זה יישמר. לבוש זה דבר שאם יודעים לעמוד עליו מהרגע הראשון בצורה נכונה, הוא נשמר טוב. זה בדוק ומנוסה. ולכן מאוד מאוד חשוב, במיוחד ילד שנהיה בר מצווה, בת שמתחילה ללמוד, להתבגר, מתחילה כיתות ז' ח' ואחר כך בסמינר, לא לאפשר אפילו בדברים קטנים לסטות מהלבוש. נכון, צריך ללבוש חולצה לבנה. ככה מקובל בישיבות היום. אבל מה הרע אם יש קצת פס כחול בצווארון? לפעמים הסטייה היא טיפשית. רק פס כחול בצווארון. אבל הפס כחול בצווארון לא בא ממקום של תוספת קדושה, ולא בא ממקום של הזדהות עם הטובים בישיבה, אלא זה בא ממקום של להראות לחבר'ה האלה, אני גם כמוכם. למי אתה רוצה להראות שאתה כמוהו? למי? לבחורים באמת הטובים? לבחורים שהם דוגמה? לא. למה אתה צריך להתחבר אליהם? למה אתה צריך להראות להם שאני כמוכם? למה אתה לא מבין שאם אתה מראה להם שאתה כמוהם, אתה תהיה כמוהם? זאת אומרת, זה שאלות לא פשוטות. עכשיו, לפעמים הבעיה היא שיש לו חבר שהוא כן בחור טוב, ובכל זאת מתלבש לו בסדר. ואז הוא כאילו טוען, רגע, אבל למה החבר שלי, שהוא לא, לא חסר לו כלום? הוא בחור מצוין, והוא מתלבש לו בסדר. אז בחלק מהמקרים, מה שאני פגשתי לפחות, בחורים טובים שמתלבשים לו בסדר, לפעמים זה בא לא מהבחור הזה, זה בא מהאימא. לפעמים יש אימא, שהשם ירחם, שהיא פוזלת, מה שנקרא, החוצה לרחוב, והיא הולכת וקונה לעד שלה כזה חולצה, ואומרת, אני רוצה שתלבש ככה. הוא לא יכול להתנגד לריב עם אמא שלו. אז הוא לא יספר בישיבה, הוא מתבייש, בחור בן 21, 22. הוא יספר בישיבה שאמא קובעת לו איזה חולצה ללבוש. אז אני אשיטה. אז הוא אומר, לא, ככה צריך, ככה זה יפה. כאילו, הרבה פעמים בחור יש לו בעיה, אבל הוא לא יגיד שיש לי בעיה. הוא יגיד שזה שיטה. ואז אתה בא ואומר, הנה, למה הוא מתלבש ככה? תבדוק. לפעמים אתה גם לא יכול לבדוק. לפעמים אתה לא יכול לבדוק. אבל הכלל הוא שצריך תמיד לשמור על סגנון של לבוש, שאני תמיד שואל בחור, תגיד, אם יש לך פס כחול בחולצה, זה עוזר לשמור עליך או שזה לא עוזר? אני לא אומר מפריע. אני שואל, זה עוזר לשמור עליך או זה לא עוזר לשמור עליך? אם זה לא עוזר, אז כנראה זה לא מועיל. אז זה לא טוב שתלבשתי שיהיה לך. אם זה היה טוב, למה זה לא עוזר לשמור עליך? האם מישהו יגיד לך, אתה מרשה לעצמך לקנות פה משהו בלי הכשר איזה משהו? למרות שאתה לובש פס כחול בחולצה, אתה תשמע פעם ממישהו כזה משפט? הרי לא. אף אחד לא יגיד לך, איך בחור שהולך עם פס כחול בחולצה קונה בלי הכשר? אף אחד לא ישאל אותך כזאת שאלה. אז זה לא עוזר לך. אז זה לא עוזר לך. אבל בחור שהוא מחויב, בחור שלבוש כובע וחליפה, הוא מתבייש לעמוד ליד דוכן של פיצה בלי הכשר ולקנות. הוא מתבייש, כי רואים אותו עם כובע וחליפה. איזה משורים אותו עומד שם בתור עם כובע וחליפה, כבר יש לו הרגשה, הוא בולט לכולם, והוא מתבייש. היום בחור ישיבה שהולך לקניון עם כובע וחליפה, הוא מרגיש קצת זר שם, לא כל כך מרגיש את מקומו. אז זה שומר עליו שהוא לא ילך לקניון. או שלא ילך, אני לא יודע, לשם, אני לא יודע לאן, כל מיני מקומות בילוי, או כל מיני דברים מהסוג הזה. כל הדברים האלה, סיפר לי אחד, שיש קבוצה של בחורים, לא קטנה, שהולכת כל ליל שישי, בליל שישי יש משחקים של כדורסל. כדורגל זה בשבת, אבל כדורסל זה בליל שישי. אז הוא סיפר שיש איזה בית קפה גדול, עם מלא מלא מסכים מסביב, ושיש משחק כדורסל, הוא אומר, באים שם בחורים, צריכים להזמין שתייה ב-20 שקל, בשביל ה-20 שקל אפשר לשבת לראות משחק כדורסל שם במקום הזה. הוא אומר, היה שם לפחות 150 בחורי ישיבה במקום הזה, והם באים לראות כדורסל, הוא אומר, וכשבהפסקה, יש שם הפסקה עם פרסומות, אז בפרסומות אפילו מדברים בלימוד, לא... כאילו, לא... זה, אבל באים לראות כדורסל. ואז אמרתי, תשמע, אני רוצה לתך רק שאלה אחת. יצר אורך של כדורסל אני מכיר ומבין. בשביל 20 שקל אני יכול לראות כדורסל ועוד עם חברה טובה וזה, למה לא? רק תגיד לי דבר אחד. האם אחד מכל האלה שבא שם לראות כדורסל בא עם כובע וחליפה? האם יש שם אחד שהגיע עם כובע וחליפה, מכל ה-150 בחורים? הוא אומר, זה באמת לא. אז אתה מבין שזה לא. אז אם היית אומר, אני לא הולך בלי כובע וחליפה, לא היית בא לשם. אם היית אומר, אני לא יוצא לרחוב בלי כובע וחליפה, אז היה לך מנגנון הגנה, אתה לא יכול לבוא לשבת בכזה מקום שיש 150 בחורים, אף אחד לא עם כובע וחליפה, רק אתה בא ככה. זה דבר ששומר על בחור. זה דבר ששומר על בחור. ומה המרחק מלשבת לראות משחק כדורסל, לבין אחר כך ללכת למקום שנקרא קפה אינטרנט ולהתחיל לגלוש? מה המרחק? פה זה 20 שקל לשעה, שם רק 10 שקל לשעה, הרבה יותר זול. הרבה יותר זול. מה המרחק? זה כלום. בשנייה זה קורה. ואחרי שבחור נכנס לדברים האלה, הוא לא יוצא מזה. ולמקפה אינטרנט מעולם לא נכנס בחור עם כובע וחליפה. זה אני חותם לכם. מעולם בחור לא נכנס לכזה מקום שלא יהיו לקרוא בחליפה. זה דברים ששומרים על בחורים, זה דברים ששומרים על בחורות, אבל זה צריך לבוא מהבית, רק מהבית. מהמוסד זה משמעת, זה כפייה, זה מרדנות יש נגד זה. זה לא טוב שבא מהמוסד שלומדים. מהבית שזה ערך, וזה כבוד של המשפחה, וזה כבוד שלך, וזה כבוד שלנו כהורים, ולכן אתה צריך לשמור על המשפחה ועל הכבוד שלנו ועל הכבוד הזה, ולכן אתה צריך להיות לבוש כמו שצריך, כי זה הכבוד שלנו. אם הולכים עם כיוון כזה, אנחנו מרוויחים הרבה שבגיל ההתבגרות, חס וחלילה, לא יתגלצו לאן שלא צריך.